בסדר? אז טוב, חלק מהחשיבות, אמרנו ככה שבברכה הזאת, באופן כללי, מה שדיברנו בפעם הקודמת, שזה באמת ברכה מופלאה מאוד, שבעצם הברכה הזאת מצד אחד, יש, אם כאילו אנחנו מנסים לסכם את, את התוכן של הברכה הזאת, אז דיברנו על זה שמצד אחד הברכה הזאת, הייתי קורא לזה ברכת האמונה, שכאילו מצד אחד יש פה הרבה תארים אלוקיים, יש פה את הפנייה שלנו, זה מתאים גם שזה נכון, אתה מתחיל את התפילה, אתה צריך בעצם להיפגש עם ריבונו של עולם, נכון? להיפגש עם האלוקות, להיפגש עם, אנחנו פונים אל השם, לכן יש פה גם הרבה ברוך אתה השם, יש פה ברוך אתה השם גם בהתחלה, גם בסוף, בעצם זה, זה מאוד מאוד מתאים, שבעצם אדם שמתחיל את התפילה, שהוא יוצר עמדה של קרבת אלוקים. לכן יש פה הרבה עיסוק בשמות האלוקים, בתארים האלוקים. מצד שני דיברנו, שיש פה משהו נוסף, שזה, אבל הברכה הזאת, לפי זה הייתה הברכה הזאת, הייתה צריכה להיות ברכת השם. כך זה היה צריך לקרוא לברכה הזאת, נכון? מצד שני אנחנו רואים שהברכה הזאת נקראת ברכת אבות, שדווקא נכנס פה אלמנט נוסף. אנחנו בסוף כאילו צמצמנו את זה לשני דברים. יש פה את החיים של עם ישראל בעצם, יש פה גם את השורשים של עם ישראל, ויש פה גם את הגאולה, שזה בעצם כל התהליך ההיסטורי של עם ישראל. אגב, יש פה גם את התכונות, יש פה גם עוד דבר מעניין בברכה הזאת, שיש פה ציון של תכונה יסודית, גם של הקדוש ברוך הוא, וגם של עם ישראל. כתוב פה, אנחנו נראה את זה תכף בנוסח, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, כלומר, אנחנו מציינים את הקדוש ברוך הוא, בתכונה, בפעולה, בתכונה של החסד, ואחר כך אנחנו גם אומרים, וזוכר חסדי אבות. שכאילו מציינים פה גם, שכאילו זה כמו הקבלה כזאת, בין, זה מאוד מאוד קשור לכל מה שדיברנו, שכאילו יש פה בברכה הזאת, איזה מין יצירת חיבור בחיים, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות. החסד של האבות, זה התכונה הנזכרת אצל הקדוש ברוך הוא. המהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא זוכר משהו, הכוונה היא זה חקוק, זה היסוד של המציאות. אם הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות, אז זה אומר גם על שזה התכונה האלוקית, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, אבל גם זה שהוא זוכר את החסדי אבות, זה סימן שהחסד אצל האבות הוא עצמי, הכוונה היא הוא לא מקרי, זה לא היו מעשי חסד מקריים, אלא החסד בעם ישראל, כתוב ככה, צדקה תורמם גוי וחסד לאומים חטאת. כל חסדים שעושים אומות העולם זה הכל אינטרסים, אבל אצל עם ישראל צדקה תורמם גוי. עם ישראל הוא מבוסס, היסוד של החיים שלנו זה החסד, הנתינה, הטוב, הטוב שעומד ביסוד החיים הלאומיים. וזה לכן, זה באמת מה שבאמת, יש פה משהו בעצם המבנה של החיים הישראלים, שהוא בעצם, אם אפשר לומר, זה באמת דבר מופלא מאוד, זה דבר נשגב, נשגב מאוד מאוד מאוד, שבעצם עם ישראל ממש הוא כמו היד הארוכה של הקדוש ברוך הוא במציאות, הוא ראוי באופי החיים היסודי שלו, ויכול, אם אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, להופיע את ישראל, וכמו שכתוב בזוהר, ישראל וקודש הבריך הוא חדו, כאילו בעצם העומק, הטבע היותר עצמי של עם ישראל, הוא, יש בו התאמה, גמורה, תמה מוחלטת לטבע האלוקי. לכן צריך להבין את זה בכלל, עם ישראל, כמו שדיברנו, זה עם ישראל, זה שם מושות עליו, לקרוא לעם ישראל, הרב קוק אומר, לקרוא לעם ישראל לאום, כמו שאתה קורא לימים אחרים לאום, זה שם מושאל, זה שיתוף השם. הישות הזאת שנקראת עם ישראל, צריך תמיד לצייר אותה כמשהו אחר לגמרי. בסדר, אני לא רוצה עכשיו לחזור על הכל, כבר דיברנו על הדברים האלה, אני רוצה כן לגעת בנוסח, בסדר? אבל אמרתי את זה פה, בתוך הדברים, שאנחנו נראה את זה שבנוסח הדברים האלה פה הם מופיעים במקביל פה. גם הדיבור על הקדוש ברוך הוא, וגם התארים פה על עם ישראל. בסדר? כן.
אז לפי המהר"ל, לא הבנתי אם השם זוכר, כאילו,
יזכור הנצח
את החסדים
שהאבות
עשו, או שזה זכור,
יעני,
החסד קבוע באבות.
גם וגם, זהו, זה נכון.
זה
משרש נכון.
סימן
נכון, זה כאילו זה שזה, הוא זוכר את החסדי אבות, כי הוא, הקדוש ברוך הוא יודע שהטוב של האבות הוא, זה התכונה העצמית של עם ישראל, זה התכונה התווית המוחלטת, ולכן זה גם זכור, לכן זה גם זכור, כן, מעשה אבות סימן לבנים, כל הדברים האלה, נכון, נכון, ככה, ככה אומר המהר"ל בכל מיני מקומות. לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי. בסדר, בוא נתחיל, בוא נתחיל את הנוסח, אחרת אנחנו לא נתקדם. אז נגמור היום את הנוסח, יש לנו הרבה עבודה, בסדר? בוא נעבור על הדברים.
יש פה ניקוד. הנוסח הזה, יש פסיק, נקודה.
תקשיבו, אני לא יודע. אני אגיד לכם, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, לא בטוח שכל דבר שאני הבאתי לכם פה בטוח, צריך פעם לחקור את זה, מדע מדויק. אני לקחתי את זה מאיזה תוכנה, בסדר? אני לא יודע אם כל פסיק וכל נקודה זה ממש עם אחריות. אני לא לוקח אחריות על זה. אני את כל זה הבאתי מאיזה תוכנה. את התימני, לא מהתוכנה הזאת, התימני אולי מצאתי פעם באיזה אתר של התימני, אבל פעם ליקטתי את כל ה... שיהיה, זה מעניין להשוות גם. אגב, פעם חשבתי שנוסח, זה מאוד מעניין, אגב, הייתי בדיוק באיזה מקום בשבת, ראיתי שם איזה, ידעתי שיש על זה מחקרים, אבל רק צריך לחפש את זה, שהיה איזה ספר שכולו נכתב מחקר על ההתפתחות התפילה האשכנזית, כאילו. הנוסח אשכנז. לא, באמת, זה דברים נכונים. זה כל נוסח יש מאחוריו איזשהו תפיסה. הנוסח הכולל של התפילה, ואפילו אתה יכול, מי שיש לו עיניים דקות, יכול לשים לב להבדלים בנוסחים. למשל, הנוסח אשכנז, אני חשבתי שהוא תמיד, יש בו משהו יותר קצר ולעניין. לא מריחה רגשית מדי, כאילו. יותר קונקרטי, כאילו... אבל אחר כך גיליתי שדווקא הנוסח התימני הוא עוד יותר קצר. מעניין, זה נורא מעניין. כאילו, הנוסח הספרדי דווקא יש בו רוחב, כאילו. נותן מקום ללב, כאילו, נותן יותר מקום ל...
השתיים
מול
האשכנזים שהם פשוט
את העובדים. בדיוק, האשכנזים הם יותר כאילו כאלה... ענייניים כאלה, כן? ברור. אבל דווקא זה מעניין, שאחרי הזמן גיליתי באמת שדווקא נוסח התימני הוא עוד יותר קצר מהנוסח האשכנזי. רואים שזה עקבי, כאילו, רואים שיש דברים עקביים, כאילו, ממש אפשר לראות את זה, זה נורא מעניין. פעם לעשות מחקר על זה. אבל יש גם מחקרים לפי דעתי שנעשו על זה, אבל פעם לחקור את ה... כמו שיש הבדל בין בית כנסת ספרדי לבית כנסת אשכנזי בצורת ההתנהלות, נכון? בית כנסת ספרדי ברור שזה מקום יותר חם. לא חם בטמפרטורה, חם
באופי
שלו, נכון? לא כל אחד יושב מול הקיר, יש כאילו ביחד, נמצאים ביחד, כן. לא כל מיני דברים כאלה שהם מבטאים משהו. טוב. כן, זה הפיעודים, גם אגב שרואים את זה בפיעוטים, והרבה דברים רואים את זה, שיש פה משהו, יש פה איזה קיבוץ גלויות בכל הדבר הזה. בסדר? אז בוא נרוץ פה לאחד הנוסחים, נרוץ רגע אחד הנוסח ספרד, דווקא בברכה הזאת אין פה הרבה מאוד, אבל יש ברכות שכן יש ממש הבדלים. ברוך אתה השם, אז ברוך אתה השם, אלוקינו, שימו לב עכשיו, בסדר? תהיו איתי, חבר'ה, בסדר? אז שימו לב, זה מתחיל ככה קודם כל, אלוהינו, בסדר? אחד, כאילו, ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. יש פה שלושה חלקים. קודם כל אלוהינו, אז המילה אלוהינו, זה עוד לפני ההתייחסות לאלוהי אבותינו, בסדר? אגב, להרבה מאוד מהדברים יש בסיס בפסוקים בתורה. אני צריך לחקור על כל הרבה מאוד מהדברים פה, יש להם בסיס בפסוקים מפרשת מספר שמות ו השם אלוהיכם ואלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, דברים שמשה רבנו אמר את חלקם, לא בדיוק אולי בצורה הזאת, אבל כמעט קרובה לזה. בכל אופן, אז הדברים האלה הם אומרים דורשני, כאילו, קודם כל אלוהינו, הכוונה היא, יש פה איזו פנייה יותר ישירה לאלוהים, בלי קשר לאבות. אבל גם זה, אגב, זה מעניין שזה נאמר בלשון רבים. כל הזמן התפילה פה זה בלשון רבים. אז קודם כל יש פה משהו שמבטא שבאמת הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לא מתחיל רק מהאבות, אלא הוא קיים בנו, מצד עצם החיים שלנו. זה אולי הדבר הכי חשוב, שהקשר שלנו לאלוקות היא מתחילה מעצם החיים שלנו, אולי שלנו בתור כלל, של עם ישראל. זה דבר אחד, אלוהינו. אבל אחר כך יש פה, אחר כך, מה זה? כן, בחיים האישיים, אבל מתוך השיוך הקולקטיבי שלנו, שאנחנו, יש כאילו את ה... נכון, כל אחד מאיתנו יש גם את הצלם אלוקים שבו, אבל יש לנו גם עצם העובדה שאנחנו שייכים לעם ישראל. גם אפילו בלי להגיד את זה, כשאתה אומר את זה ללשון אלוהינו, ללשון של כלל. אנחנו, יש לנו קרבת אלוקים יתרה מעצם העובדה שאנחנו שייכים לעם ישראל. ותר את זה בבוק, כשאתה אומר את זה בלשון רבים, אלוהינו. בסדר? אלוקי ישראל. אבל אנחנו גם מציינים את זה פה, שיש לנו, גם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הוא מקבל איזה דיוק, הוא מקבל איזה פיין טיונינג, כאילו יותר, משהו יותר מדויק, דווקא כשאנחנו מחברים את זה לדמות של האבות, בגלל, אנחנו רואים דבר מופלא מאוד, כמו שדיברנו על זה, שהאבות הם היו מרכבה לשכינה. נכון, הכוונה היא, הם, יש משהו, תמיד כתוב, כל אדם בישראל תמיד צריך לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, יש משהו בדמויות המופתיות האלה, שהם לא סתם הם היו השורשים של האומה הישראלית, עוד לפני שהאומה הישראלית בעצם התהוותה וקיבלה את החותם הסופי שלה, האומה הישראלית נבנתה על בסיס ה-DNA הזה של אברהם, יצחק ויעקב, ה-DNA האמוני והמוסרי. ולכן, עד כדי כך, התורה, אמרנו, אמרתי את זה, זה לולי שהתורה אומרת את זה, לא היינו יכולים לומר את זה. שלקרוא למישהו, לקרוא לאלוהים על שם כל אחד מהאבות, כי הוא בעצם. יש דבר כזה נקרא אלוהי אברהם. מה זה אומר? כאילו, ראוי הוא אברהם שאלוהים יקרא על שמו. שכאילו יש משהו מופת בחיים, יש משהו מופתי בחיים של אברהם אבינו. אברהם איזה כל כולו חיים של קרבת אלוקים בצורה מדויקת, בצורה מיוחדת, בצורה מופלאה, אבל דווקא בגילוי האברהמי שלה. נכון? ויש את ה... ולא ראי אברהם, כי ראי יצחק. יצחק זה דמות אחרת. אנחנו לומדים את זה בפרשיות. הרב ציודה יש לו על זה מערכה שלמה. לדייק את ה... את ה... את הייחודיות. לא סתם עם ישראל, הוא מבוסס על שלושה אבות. כל אחד מהאבות הזה, הקרבת אלוקים שלו, הוא בא לידי ביטוי בצורה, הרב ציודה מאוד מאוד מעריך בזה, הוא אומר שיש שתי פרשיות, יש זוגות, שיטת הזוגות של הרב ציודה, שיש שתי פרשיות על כל אחד מה... כדאי ללמוד את זה הרבה, רבותיי, להשקיע בזה, כי כשאתה לומד למשל את שיחות הרב ציודה על הפרשיות האלה, בסוף אתה יודע להגיד, כשאתה אומר את המילה אלוהי אברהם, אתה מבין את זה יותר לעומק. מי זה, יש לזה, יש לך איזה ציור, מי זה הדמות האמונית הזאת, אברהם אבינו? מה הייתה אמונתו? מה הייתה... במה בא... באיזה גוון האופי האמוני שלו הופיע? אחר כך כשאתה אומר אלוהי יצחק, אתה חושב על משהו קצת אחר. יש לך... אף פעם לא ראית תמונה של יצחק אבינו, לא ראית סרט של יצחק אבינו, אבל קראת את כל מה שהתורה אומרת עליו, את מאמרי חז"ל עליו, ולאט לאט מצטייר לך איזשהו ציור מהותי על הקרבת האלוקים המיוחדת, כפי שהתגלתה אצל יצחק אבינו. ואחר כך יש את יעקב, שעכשיו אנחנו מתחילים את הפרשיות שלו, שזה דבר עוד יותר מופלא ומיוחד, והרב ציודה מאוד מאוד מדייק בזה. יש שתי פרשיות על אברהם, יש שתי פרשיות על יצחק, שתי פרשיות על יעקב. חשוב לדייק, כי זה העמודים שהאומה הישראלית עומדת על שלושתם. אומר הרב קוק באיזה מקום, אז מה זה הכפילות הזאת? למה? אם כבר כתבת, אתה תחליט. אם אתה כבר מפרט כל אחד מהם, אז למה אתה צריך להגיד אלוהי אבותינו, בלשון של כולם ביחד, נכון? אם כבר אמרת את כולם ביחד, למה אתה צריך לפרט? אומר הרב, זה דבר חשוב מאוד. שנזכור שחלילה לא נחשוב מה אנחנו היינו יכולים לעלות בדעתנו, טעות, שכאילו אולי כל אחד יש לו איזה אלוהים אחרים, כאילו, נכון? מסוכן, גם יש בזה סכנה להגיד, להגיד דבר כזה על שם אדם אחד בעולם, לקרוא לאלוהים על שמו, זה אפילו, אנחנו, הרשע הירש יוצא נגד זה המון, אנחנו לא מעליהים בני אדם. אנחנו לא נותנים לאדם כוח אלוהי. כן? מאוד מאוד צריכים להיזהר מזה. ובסוף בסוף דווקא היחד שלהם, זה האמת היותר גדולה, כאילו אברהם, יצחק ויעקב, ובעצם אלוהי עם ישראל בסופו של דבר.
למה דווקא בסדר של אלוהינו, אלוהי אבותינו, ואז אלוהי אבותינו?
נכון, כי למה להתחיל מאלוהינו כאילו? כי זה מה שאני חושב שאלוהינו זה הדבר הכי נקי כאילו, זה בעצם, זה לא קורה את זה על איזה שם מוגבל כאילו בעצם, זה יודע דווקא הכי טהור, הכי נקי.
בסדר חלונוגי בכוונה
כאן. כן. כן, אלוהינו קודם כל המופשט יותר, בסדר? וכפי מה שהתגלה באבותינו, וכפי שהתפרט, אבל יש המון המון מה ללמוד מזה, ומה לה, גם לנו לבסס את האמונה שלנו, ואת אורח החיים שלנו, ואת המוסר שלנו, ואת הדמויות שלנו, על ידי זה שאנחנו מכירים את האלוקות המיוחדת, כפי שהיא באמת התגלתה בחיים של האבות. הלוואי שנזכה להידבק בהם ובדרכיהם ובמידותם ובאמונתם בעיקר, באמונתם. כל זה היה קשור, כל הציוויון המיוחד של החיים שלהם, זה קשור למי הם היו ומה הייתה המערכת האמונית שלהם ותפיסת העולם האמונית שלהם והשקפת העולם שלהם על המציאות ועל החיים, מי שבא לידי ביטוי כמובן, בכל מבנה האישיות שלהם. אוקיי? זה... אחד. נכון? אבל בסדר. זה, נמשיך. עכשיו, יש עכשיו שלב הבא. האל, קוראים את זה ככה אגב, האל כמו נקודותיים, בסדר? אין פה ארבע תארים. האל, הגדול, הגיבור הנורא, אלא האל נקודותיים, איזה אל, כאילו, שהוא הגדול, הגיבור והנורא, בסדר? יש פה שלושה בעצם תארים. הגדול, הגיבור והנורא. כתוב, אתם שומעים חברים, יש גמרא במסכת ברכות, שבאמת היא מלמדת אותנו את הייחודיות של התארים המיוחדים האלה. הגדול. הדברים שלי היו רחוקים.
זוכר
שלך
שתי דפים.
בסדר, אני אגיד לך איזה ספר.
לא, לא,
צלם אחר כך מהחבר'ה שלקחו. בסדר, בואו נמשיך. בסדר, חברים? עכשיו, אז יש לנו אחרי ה...
נכון.
אפשר לייבש את זה, תתלה את זה לייבוש.
לא, זה
לגניזה,
נכון.
בסדר.
לא, מה זה,
אפשר תלם
עם זה.
לא, אבל זה בסון.
לא, אפשר לייבש דברים כאלה. זה לתלייה על הכיסא. הכל בסדר, יאללה, בואו רק נמשיך, בואו נמשיך. בואו נמשיך, חברים, בסדר? יאללה, תוך כדי את...
אני אומר, אני אקח הפסקה של 5 שניות.
5 שניות?
לא, לא בסדר. הרב, למה אין אלוקי משה?
כי זה בכתבות.
לא.
זה האבות שלנו, הוא משה הרב שלנו.
כן. משה הוא כבר, זה היסודות של עם ישראל, זה דווקא שלושת האבות. עם ישראל יש לו שלושה אבות. משה רבנו הוא... זה עוד משהו.
הוא עילוי מתוך העם, אדם נורא מיוחד.
כן.
לא אבא של...
הוא הגילוי העליון של כל עם ישראל. כן. לא לקחו פה אנשים מתוך, בעצם האבות זה היה מיוחד שבהם, שהם בעצם היו המייסדים, אלה שחוללו את המהפך הזה בעולם, שבאמת מכוחו קם עם ישראל. ובאמת רק עליהם, אגב, לא מופיע בשום מקום, לא כתוב, אגב, חשוב לדייק, קודם כל, כי בתורה זה לא כתוב. כתוב, נכון, כתוב שמשה איש האלוהים, נכון, אבל אין ביטוי בשום מקום אלוהי משה, אני חושב. אבל כן, 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 ביציאת מצרים, משה רבנו, ככה הוא מציג גם את... הרבה פעמים זה באמת הדברים של התפילה, הם נסמכים על הביטויים שיש בפסוקים. וזה ביטויים שיש פסוקים, תסתכלו בפרשת שמות, בפרשת וירא, אני חושב, בוירא. נדמה לי שכל הביטויים האלה מופיעים שם. אז רגע, עוד לא המשכתי. עכשיו אני ממשיך. עכשיו אני בא ואומר ככה, רבותיי. הדבר הבא, אגב, גם זה... אין לי פה את המקורות לפני, איפה זה מופיע, אבל זה פסוק שמשה רבנו אמר אותו. הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור כזה. ההוא דנחית כמד רבי חנינה. אחד הלך להיות חזן אצל רבי חנינה. עכשיו, אותו חזן, הוא רצה לעשות, נכון, כתוב, מה, לתת לך את זה?
לא, לא את זה, אתה יודע איפה משהו מתחת.
לא,
תכף, תכף.
איש אבטר
עליו.
אני אחזיך עוד מזה. רק שאלים כאילו. אלוהי אברהם, חבר'ה, בואו. אז ככה, כתוב, אהוד הנחת כמיד הרבי חנינה, הוא רצה להדר מצווה, יש נכון, יש עניין להדר מצווה, אז הוא רצה להדר במצוות התפילה, מה הוא עשה? התחיל להגיד ככה, היה חזן, התחיל להגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, והעירוי והאמיץ והחזק, כאילו התחיל, המשיך את הרשימה מיוזמתו, כאילו, כל מיני שבחים, כאילו, שיכול, אז כתוב, רבי חנינה חיכה לו, אמר לו, זהו, סיימתינו לכולי שבחה דמרח, זהו, סיימת את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא, מיצית כאילו, כאילו, חיכה לו בציניות כזאת, אמר לו, כאילו, זהו, השלמת כאילו את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא, כאילו, אמר לו, הנטלת, דה לך, הנטלת, אומר לו, שלושת האלה, אם לא, שמשה רבנו אמר אותם בתורה, זה פסוק רבותיי, האל הגדול הגיבור והנורא, זה פסוק שמשה רבנו אמר אותם, אני לא זוכר כרגע, בסדר? נדמה לי במדבר או בדברים, אני לא זוכר. זה פסוק שמשה רבנו, אשר לא יישא פנים ולא ייקח, כתוב, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ככה כתוב. בסדר? זה משה רבנו אמר את זה. אז הוא אומר לו ככה, הנטלת, אילב דאמרן משה בתורה. ואתו אחר כך, ובאו אחר כך אנשי כנסת הגדולה, ותקנו אותם בתפילה, אנחנו בכלל היינו מעיזים לומר את, לומר את התארים האלה, ואתה הולך וככה מוסיף חופשי. בסדר? זה נקרא כל המוסיף גורע. אתה רק מוריד. אבל עכשיו, על זה יש עניה. יש עניה, יש עניה מאוד מאוד חשוב. על כל נושא התארים. כי פה יש משהו מיוחד בתארים האלה. הגדול, הגיבור והנורא, זה תאר... מה מיוחד בתארים האלה? שהם תארים, הם סוג של תארים יותר עצמיים. הגדול זה כמו הידיעה. נכון? הידיעה. כלומר, אלוהים הוא הגדול. אלוהים הוא הגיבור. הנורא. זה לא תואר של פעולות, אלא זה כמו תואר לתאר את עצמו, כאילו את עצמותו. נכון? אתה מבין את ההבדל? זה כמו, לא כמו, אשר לא ייקח שוחד או משהו כזה, זה פעולה. אבל פה אתה מתאר אותו. הוא הגדול. הוא הגיבור. התכונה שלו, אתה אומר את התכונה שלו. הגדול, הגיבור והנורא. אומר הרב קוק, וזה כתוב בהרבה מקומות, זה כתוב המון ברמב״ם, במורה נבוכים, ובעוד מקומות.
בחלק
א'? כן, באלף. שכל נושא התארים זה בכלל בעיה. התארים האלוקיים, מה הבעיה בתארים האלוקיים? שלכאורה, התארים, אנחנו בדיוק, אנחנו משתמשים במושגים שהם כביכול אנושיים, נכון? אתה אומר גדול, ישר מה אתה חושב? אתה חושב על משהו פיזי גדול, נכון? גדול, בסדר, אתה אומר, בסדר, אם הוא לא כזה גדול, אבל הוא, נכון? זה עדיין מושג שלקוח לנו מתוך העולם התבניות החומריות שלנו, גדול. וגם שאתה אומר לקדוש ברוך הוא גיבור, אותו דבר, אתה ישר מדמיין דברים שאתה מכיר יותר מהעולם האנושי. וזה בעיה, תארים הם בעיה. מה הכוונה זה בעיה? הרמב״ם אומר שהתארים עצמם, מצד אחד יש צורך, כתוב והתורה דיברה בלשון בני אדם, יש איזה צורך לדבר בתארים. ומצד שני צריך גם להיזהר מהתארים של, מהסכנה שיש בתארים. אי אפשר, התורה, מה? רק התורה, מצאת את זה? יפה. צדקתי, בדברים, נכון? בדברים י' ז', יפה מאוד. דברים י' ז', בסדר? אתם יכולים לרשום את זה. אז אומר הרב, יש שם פסקה מאוד מאוד חשובה בעין היה, כדאי לכם לראות את זה בעין היה שבת, ברכות א', על הסוגיה הזאת, שהרב מסביר שבעצם מצד האמת, כמו שכתוב בגמרא מסכת מגילה, אנחנו לא יכולים להכניס שום תואר על האלוקות במילים שלנו. כל תואר שאנחנו מתארים את האלוקות, אנחנו כבר מצמצמים. ולכן כתוב סמא דכולא משתוקא, הדבר הכי טוב, הסמא הכי טוב, הרפואה הכי טובה זה השתיקה. לך דומיה תהילה. אתה רוצה להלל את השם? איך תהלל אותו? בדומיה. זהו, זה הבעיה. כאילו, מה הבעיה? מצד שני, אי אפשר, רק עם דומיה. מצד האמת, הכי נכון זה דומיה. כי באמת, אל מי תדמיוני, אומר השם. אי אפשר באמת לדמות את הקדוש ברוך הוא לשום דבר. כי כל דבר שאנחנו לוקחים מהמושגים שלנו, זה בהכרח מתוך העולם המוגבל שלנו. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא היה עובד ויהיה. דברים שבעצם זה, אנחנו לא מצליחים באמת במובן הזה לגשר בכלל המחשבה שלנו על את השלמות האלוקית, נגיד, נקרא לזה ככה. ולכן כל שימוש בתואר בעצם הוא בעייתי. ולכן כל התארים האלוקיים שיש בתורה, הם, זה משהו מאוד מאוד עדין. הרב אומר שזה רק, זה מין, זה רק לפניו, רק הקדוש ברוך הוא שלפניו נגלו כל תעלומות ולבבות בני האדם, התורה הבינה שיש צורך, האדם הוא חייב תארים. חייב. למה? כי באמת, אם התורה לא הייתה משתמשת בכלל בתארים, זה היה מעיין, עם א', מעיין את הקדוש ברוך הוא. זה היה כאילו הופך את האלוקות, מה? לעין, לכלום. כאילו, זה היה בעצם כאילו, היה מוציא את האלוקות מהחיים שלנו. חייבים איזה נקודת אחיזה, כאילו, איזה משהו, איזה קצה חוט כזה, שיעזור לנו להמשיג את עולם האמונה, ויקרב אותו לאיזה שהם מושגים שאנחנו מכירים אותנו. אבל באמת, באמת, הכוונה של התורה היא לא שאנחנו נהפוך את המושגים האלה למושגים עצמיים, אלא שאנחנו נדע לפשט אותם ורק, אבל על ידם לעלות יותר כלפי האלוקות, לזכך את, את היחס שלנו כלפי האלוקות. אבל זה לא שבאמת התורה היא רצתה שנישאר בתארים האלה. זה, זה, יש פה נקודה מאוד מאוד עדינה. זה ולא זה בעצם. ומזה תעלה עוד יותר למעלה, ובסוף תתפוס את האלוקות בצורה יותר מופשטת, יותר מרוממת, תמיד, כל הזמן. אתם מבינים? לכן התורה היא כל כך הרבה מרחיקה מעבודה זרה, ולא, נכון, התורה נלחמת בשביל לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. התמונה זה גם אומר, הרמב"ם אומר שלהגשים, איסור הגשמה זה גם במחשבה. גם במחשבה, לא רק בעשיית פסל. אדם יכול לעשות הרבה פסלים במחשבות שלו אם הוא תופס את האלוקות לא נכון. זה נורא מסוכן. אמונה זה, אתה משחק באש. אמונה זה, זה צריך מאוד להיזהר. לכן, אומר הרב, משה רבנו, רק משה רבנו, שהוא באמת היה בו את החוכמה האלוקית הזאת, הוא ידע שהוא יכול, הוא חייב מצד אחד לשחרר כאילו איזה מין תארים מינימליים, כאילו תארים מינימליים, אבל מצד שני אם אתה עובר את זה, זה אתה עובר את הגבול שבעצם של ואתה כבר מגיע למצב של הסכנה. זה מה שאמר אותו הרב, אמר לאותו תלמיד, לרבי חנינה, שאם משה רבנו, עכשיו מה הרב אומר? מה היה כתוב שם בגמרא? הנתלת, היא לא שמשה אמר אותם בתורה. קודם כל משה אמר אותם בתורה, תורה זה תורה אלוקית. כשאתה לומד תורה אתה עושה את זה בשכל, נכון? אתה עם שכל, אתה לומדים תורה בשכל. וכשאתה עם שכל, אתה יותר ביקורתי, נכון? אתה יותר ביקורתי. אתה יש לך פיקוח של המחשבה, המחשבה היא יותר ביקורתית, נכון? אבל פה אנשי כנסת הגדולה הם עשו עוד צעד נועז. אנשי כנסת הגדולה עשו צעד נועז, אומר הרב. והם קיבלו החלטה לקחת את אותם תארים, רק בגלל שהם נשענו על משה רבנו, היה להם כתפיים מאוד מאוד רחבות להישען עליהם, זה משה רבנו, שהוא אמר את זה בתורה, והם החליטו להכניס את התארים האלה, זה עוד החלטה, בסדר? שהם החליטו להכניס את התארים האלה גם לתוך התפילה, לברכת אבות. אגב, יש כאלה שבגלל זה הם נקראים בית כנסת, שבגלל זה הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, על שם הגדול הגיבור והנורא, על שם התקנה הזאת שלהם. שהם החליטו להכניס את סט התארים הזה, הגדול הגיבור והנורא, לתוך התפילה. אומר הרב, יש פה חידוש. כי בתפילה הייתי אומר שאתה נכון, זה עבודה שבלב, אז אולי אתה תהיה פחות ביקורתי, אולי כאילו אפשר פחות לסמוך על השכל שלך, ואולי זה בתפילה, גם אם אתה לומד תורה ואתה לא מגיע לידי הגשמה, אבל אולי בתפילה אתה עלול להתגלגל להגשמה. הבנתם? אז כמה השמלן, שאנשי כנסת הגדולה, הם גם הכניסו את זה לתוך התפילה. אבל בסדר, גם אנשי כנסת הגדולה, אחרי הכל יש להם כתפיים ענקיות שהם קיבלו החלטה כזאת, בסדר? אבל אתה עכשיו, התלמיד הזה של רבי חנינה, אומר התלמיד הזה של רב, רבי חנינה, שאתה עכשיו הולך ומוסיף עכשיו על דעתך, אתה חושב שאתה יכול לקחת אחריות על דבר כבד כזה כל כך? זה לא דבר פשוט. זה דברים שאתה, זאת אומרת, אנחנו צריכים, כאילו, גם כשאנחנו אומרים תארים כאלה, צריך לדעת את כל המסכת הזאת, כאילו, בשביל להבין שוואלה, יש פה, הרב עצמו, הוא מסביר למה, אגב, יש הרבה כאלה שהקבילו, כמו שיש אברהם, יצחק ויעקב, ורצו לומר שהתארים האלוקיים, וכמו שנכון שאברהם הוא מידת החסד ויצחק הוא מידת הדין ויעקב הוא מידת האמת, נכון? שכאילו הגדול, ניסו לעשות הקבלה בין הגדול, הגיבור והנורא, לאברהם, יצחק ויעקב, כאילו שכל אחד מהם מביא איזשהו תכונה מסוימת. שנגיד אברהם הוא ככה, נדמה לי אברהם זה בניילונית הזאת שיש לי שם את כל הדברים האלה. שבעצם שאברהם נגיד זה הגדולה האלוקית, וכמו שיש רואים שהרבה דברים על כתוב כמו שלא נכון חז"ל אומרים לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקרא לו בית. כל אחד היה לו איזה מין יחס מסוים לאלוקות, אברהם יצחק ויעקב. ויכול להיות שגם התארים האלה, אגב הגדול, אז הרב שם מדבר על זה, גם הוא מסביר את התארים האלה, מסביר אותם, ולמה דווקא יש בשלושתם איזו השלמה, אפשר לדבר על זה בלי סוף. פעם אחת נתתי איזה שיעור באיזה מקום, שנה שלמה רק על ברכת אבות. אפשר לחפור פה על הרבה מאוד דברים, לא באמת אפשר כאילו, שנה שלמה רק על ברכת אבות כאילו. אז אני, רק בקצרה אפשר כאילו, מה שם, וואי. כן, זה תמיד ידוע, גדולה וגבורה זה תמיד, אנחנו נדבר על זה גם בברכה הבאה, כי הרי הברכה הבאה היא נקראת גבורות, נכון? או תחיית המתים, נדבר על זה גם בברכה הבאה. אבל יש, דווקא גודל זה ביטוי של אינסופיות, כאילו. מרחב אינסופי, גדולה אינסופית. לעומת זאת, דווקא גבורה זה הצמצום. הצמצום. הגדולה והגבורה זה כמו שני ניגודים שמשלימים אחד את השני. מצד אחד, האלוקות היא אבסטרקטית, היא מופשטת, היא אינסופית, היא גדולה, היא הכי גדול, היא יותר גדול מכל גדול. מצד שני, אנחנו רואים בחיים שלנו, נכון? מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, שהקדוש ברוך הוא גם מצמצם. אחד החידושים, כתוב שהעולם שלנו, כתוב בגמרא מסכת תענית, שהעולם נברא בגבורה. מה זה בגבורה? בגבורת הצמצום, כאילו שכל הגודל, האינסופיות, יכולה להופיע גם בתוך עולם של גבולות, בתוך עולם של פרטים, של גבולות, של צמצום. איך האינסוף מתחבר לקוטן, איך הגודל מתגלה בקוטן. זה שייך לגבורה, לגבורת הצמצום. בסדר? זה אחד הפלאים של העולם שלנו. וזה בעצם ככה האלוקות מתגלה אלינו. בסדר? וכל זה, מה זה הנורא? הנורא זה האיכות של דווקא בגלל שהאלוקות היא מתגלה, אנחנו צריכים כאילו לזכור את הרוממות שלה, את הרוממות, את היראה שצריכה להיות לנו, כאילו מצד אחד הקדוש ברוך הוא, מי כהשם אלינו, בכל קוראנו, אלוהים קרובים אליו, אבל הקרבה הזאת היא צריכה להיות קרבה מתוך אימה, מתוך יראה, מתוך הבנה של, שכאילו לדעת דמה למעלה ממך, כאילו, אז זה שייך לה, זה משלים את שאנחנו צריכים, כאילו גם כשאנחנו חיים בתוך העולם, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נוכח בחיים, אבל זה לא איזה נוכחות שכאילו אנחנו צריכים לקחת אותה כאילו כמובן מאליו, כי אנחנו יכולים כאילו לזרום עם האלוקות. לא, זה עירה, יש הרבה עירה, הרבה רוממות כאילו כתוצאה מזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במרחק מזה, ואנחנו צריכים כאילו להבין את הגדולה האלוקית. כל הדברים האלה ביחד, הם בעצם מסרטטים לנו את היחס השלם של הדברים, כל הדברים האלה ביחד. אני לא יודע אם הסברתי את זה מספיק טוב, תסתכלו אחר כך גם ברב, לא יודע אם בדיוק הסברתי בדיוק כמו שהוא מסביר שם, אבל הדברים האלה, כאילו זה היסודות הבסיסיים שבהם האלוקות מופיעה אלינו, זה יותר התארים האלוקיים, בסדר? זה כאילו קצת יותר מכניס אותנו לאיזשהו קרבת אלוקים, שאנחנו יותר יכולים לצייר אותה, ואחרי הכל, לך דומיה תהילה, אחרי הכל, כל התארים האלה, תזכור את זה, תזכור את זה. שאי אפשר להוסיף על זה, זה לך דומיה תהילה, בסוף. וזה למעלה מכל מה שאנחנו הגדרנו.
כן. איך אני נזהר שלא... כשנלמד את הערים
האלה... נזהר.
שלא להקטין אותו...
נכון.
דווקא
לכוון לזה... בסדר, נכון. אז צריך כל הזמן, ותאר לי בין על עובדך באמת, שזה אנחנו אומרים את זה, ותאר לי בין על עובדך באמת, אנחנו כל הזמן צריכים לדעת את המגבלות האלה, בדיוק תלמד את הסוגיה הזאת, תלמד את מה שהרב אומר שם בעין היה, זה עין היה מאוד מאוד חשוב, שווה ללמוד אותו, ולראות שבאמת ללמוד את הרמב״ם, בשביל הרמב״ם כתב חלק שלם במורה נבוכים, באמת, כי הרמב״ם בכל חלק א' בספר מורה, אומרים שספר מורה נבוכים הוא ספר מאוד מאוד פנימי, עמוק, נסתר, אבל חלק א' כל אחד יכול ללמוד אותו, למה? כי בחלק א' של מורה נבוכים, הרמב״ם עוסק בעיקר בנושא של תארי האלוקות בעצם. והוא בעצם מסביר לך שחס וחלילה לא תביא כדור עיני השם. אז מה ישר אדם חושב, נכון? עיני השם או...
יש לו גוף.
יש לו גוף, נכון? עיני השם ניצב עליו. מה זה ניצב? מה, הקדוש ברוך הוא ישב שם במעלה הסולם? אתה ישר, נכון? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז אתה ישר חושב שלאלוהים יש לו פנים ויש לו אחוריים, נכון? מסוכן כל הדברים האלה, נכון? זה ממש התורה עצמה יכולה להביא אותנו להגשמה. אז הרמב״ם, לכן הוא כתב את ספר מורה נבוכים, הוא מאוד מאוד בדבר הזה עשה איזה מין עבודת זיכוך כזאת, כדי שאנחנו לא חלילה, דווקא כתוצאה מהתארים שיש בתורה, שאנחנו לא נתפוס אותם בצורה לא שלמה, אנחנו לא נגיע להגשמה על ידם. ולכן היו רבנים גדולים, כמו הרב חיים מצאנז, בעל השו"ת דברי חיים, זה היה הכינוי שלו דברי חיים, הוא היה כל יום לפני התפילה, אז חצי שעה לומד מורה נבוכים חלק ראשון, כדי שבאמת התפילות שלו יהיו תפילות זכות יותר. זה משפיע על כל התפילה. כן, חברים. וואו, בוא לא נעצור, אלא אם כן זה קריטי. מה אתה רוצה לשאול? כן.
לא, סתם, אני רוצה לשאול בקטע של החי שלו, יש את המלא
הגדול. אז לא, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו.
אני רציתי לשאול על החתימה, למה דווקא אברהם?
רק שנייה, נגיע. לא הגענו עדיין. בסדר, יש לנו עוד, לא סיימנו את השיעור. נכון, אתה צודק, שאלה מעולה. בסדר? חזר גם שואלים את זה. טוב, בוא נמשיך. בסדר? עכשיו יש פה תארים קצת יותר רגועים הייתי אומר. פה זה באמת, זה נקרא תארי פעולות בעצם. זה לא כמו הידיעה כמו שהיה קודם, בסדר? יש פה עכשיו עוד סט, שימו, עוד שלושה, שימו לב. אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל. אגב, בחלק, ברוב הנוסחים, תמיד וו, כשיש וו בסוף רשימה, זה תימן, זה חותם את הרשימה, כן? לכן שכתוב, אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל, מה שאין בנוסח הספרדי, בסדר? אבל אני לא אומר ששם זה שונה, אני רק אומר שפה זה בולט הדבר הזה. אל עליון, כלומר זה שלישייה, בסדר? אגב, רואים פה שהמספר שלוש בכלל, בתפילה, בכלל חוזר על עצמו המון. נכון, התפילה עצמה מחולקת לשלוש. יש לנו שלוש לפניה, שלוש לאחריה והאמצעיות, ואחר כך יש לנו שלוש לפניה ושלוש לאחריה. ובתוך ברכה, ויש לך שלושה אבות, ויש לך, שימו לב, יש פה בתוך בתוך ברכת אבות עצמה, יש לך המון המון קבוצות של שלוש, כמו שראינו עכשיו. כמו שיש לנו אברהם, יצחק ויעקב, יש לנו הגדול, הגיבור והנורא, עכשיו יש לנו אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל. אז מה רואים פה? אל עליון, כמו הוא מרומם, זה אחד. מצד שני, עוד פעם, מרומם זה מנותק, נכון? לא, הוא גומר חסדים טובים, הוא משפיע את הטוב שלו במציאות, בלי סוף. לא סתם חסדים, כי יש חסד שהוא, יש חסד, חסד לאומים חטאת. לא, החסדים של הקדוש ברוך הוא הם הטוב הצרוף, הם הטוב המוחלט. שצריך מאוד מאוד להעמיק כדי להיפגש איתו גם. זה טוב אלוקי, זה משהו אחר לגמרי. טוב אלוקי לפעמים, אתם יודעים, שהוא במבט ראשון יכול להיראות פחות טוב מטוב שטחי. אתה לא רואה אותו בכל המובן השלם שלו, בכל התמונה הכוללת שלו. ולכן צריך לזכור, אל עליון גומר חסדים טובים. אל עליון גומר חסדים טובים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אתם רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם? הוא עושה טוב. עולם חסד ייבנה. זה העיקר של המציאות. הרע בעולם זה הדבר השולי. גם הרע הוא בשביל הטוב. הטוב הוא היסוד ה... דיברנו על זה, נכון? אמרתי לכם את זה? אמרתי לכם את הדברים האלה? בפסח אמרתי לכם את זה? זה באינסוף מקומות כתוב. כמו שהרש"י הראשון על התורה אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה ההמשך של המשפט הזה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו בראש ובנה תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. מה הדבר הראשון של הקדוש ברוך הוא? מה האמרה הראשונה של הקדוש ברוך הוא בעולם? יהי אור! האור, הטוב. זה הדבר הכי עיקרי במציאות. כל השאר תפל לזה, כל השאר משלים לזה. בסדר, יש בלי סוף מקורות לזה, אבל אתה לזכור את זה. הטוב והרע, האור והחושך, אין להם אותו משקל בעולם בכלל. הטוב הוא היסוד של המציאות. הרע הוא עובד אצל הטוב. בסדר? יצר הטוב ויצר הרע הם לא שווים, חברים. הם לא שווים. הטוב הוא היסוד הדומיננטי של המציאות. לכן הקדוש ברוך הוא גומר חסדים טובים. ועוד דבר, הקונה הכל זה הכוונה היא, זה הכוונה היא מקיף את הכל, הכל ממנו, אין משהו שהוא יוצא מחוץ למציאות הזאת, זה לא, כן?
מה זה קונה הכל?
הקונה הכל, הכוונה היא, הוא הקונה, זה הכל קניינו, כאילו, קניין זה הכוונה, הכל שלו, הכל. אין שום נקודה בחיים שהיא לא קשורה לעליונות ולטוב הזה, כן? זה לא... הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל, הוא לא אלוהים של הטובים, הוא לא אלוהים של הקבוצה הזאת, של איזה חלק, של איזה מדרגה מסוימת, רק של האנשים, של הכל. הרוממות האלוקית היא המקור הבלעדי של הכל, כל מה שאתה יכול להכניס לתוך הכל, הכל זה גם, זה לא רק רגע בריאת העולם, אלא כל מה שנמשך מזה. אגב, אחד הדברים שיש כל מיני תפיסות עולם אמוניות כאלה, זה תופסות שבעצם, כן, אלוהים ברא את העולם, אבל מאז הוא עזב את העולם. העולם מתנהל אחר כך בצורה משוחררת, כאילו, בלי מנותק מאלוהים, חס וחלילה. כן, לא. קונה הכל, הכוונה היא, הכל קניינו, גם כל מה שמתפתח, וכל מה שמשתכלל, וכל מה שיוצא לפועל עד הדור האחרון, זה הכל שייכות מוחלטת לתוכנית האלוקית. שום דבר לא נעלם מהאלוקות בעצם. בסדר? זה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי? לית אתר פנוי מיני. אין שום מקום בעולם, אין שום נקודת חיים שהיא לא מקבלת את כוחה. אפילו הרע בעולם מקבל את כוחו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא רע, כתוב בנביא. יוצר אור ובורא חושך. גם החושך הוא קיבל את הגושפנקה שלו. גם מלאך המוות עובד אצל הקדוש ברוך הוא. נכון? ברור.
אז שואל אם הוא קונה הכל, אז איך הוא, זה שהוא מטיב, זה שהוא מטיב לנו, אז בעצם הוא מטיב לעצמו.
אה. בסדר, מצוין. מה כמובן, זה עצמי, כן, זה טוב עצמי, זה הופעת ריבוי של טוב, כן, ריבוי של טוב, מה זה טוב, טוב מאוד, כן, וקונה הכל, הנה שימו לב, אבל הדבר נפלא, עוד תוספת עכשיו, שהיא מאוד מאוד חשובה, הנה אנחנו, הרי דיברנו על האבות קודם, דיברנו על האבות יותר קודם, קודם זה היה יותר מבחינה אמונית, נכון, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אבל דיברנו על שמות השם, נכון, דיברנו גם על תארים אלוקיים, אז דיברנו גם על תארים אלוקיים, וגם דיברנו על איזה תארים אלוקיים נתנו, שגם אלוהי אברהם, גם זה תואר אלוקי, להגיד על אלוהי אברהם, אוקיי? עכשיו שימו לב, דיברנו עכשיו על המידות האלוקיות, נכון? גומל חסדים טובים, נכון? שזה העיקר. לכן גם כתוב שהקשר של הקדוש ברוך הוא לאבות, זה לא היה רק הקשר תיאולוגי, פילוסופי, אמוני, אז זה גם היה קודם כל קשר חי, קשר של חיים, של תכונה, של טוב.
וזוכר
חסדי אבות, בדיוק. אותו, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים, התכונה זה ההקדמה של הנציב לספר בראשית, שהאבות נקראו ישרים, ישרים הכוונה טובים, מוסריים. הם היו מנועים של טוב, בלי סוף. טוב אינסופי. וזה נזכר, וזה מוחלט הדבר הזה. זה תכונה מוחלטת. וממילא, מביא גואל לבני בניהם. למה הם נקראים אבות בכלל? למה הם נקראים אבות? למה זוכר חסדי אבות אמרנו? למה? למי הוא זוכר את חסדי אבות? הם נקראים אבות, אומר הרב חרלאפ. גם האבות יש להם, אם נגיד אברהם, יצחק ויעקב, הם היו סתם אנשים חולפים מן העולם ולא היה להם המשכיות. גם הם היו מאבדים את ערכם. גם ערכם הגדול, כי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, גם הם שווים בגלל שאנחנו קיימים. גם אברהם, אומר הרב חרלאפ, פה בברכת אבות, שגם האבות הם שווים. אם אתה לא אב, אתה לא שווה כלום. זה כמו שהכוזרי אומר על הפילוסופים, שבסדר, הם היו איזה מטאורים באיזה תקופה בהיסטוריה, אבל זהו, רואים שאין להם המשכיות, אין להם מסורת. הם היו איזה מטאורים, איזה תקופה, גאונים כאלה, אבל זהו, זה תופעה טבע שכאילו נסתיימה מתישהו. לא, אבל עם ישראל חי, נכון? עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, יעקב אבינו לא מת, נכון? הוא ממחזק. עוד אבינו חי.
מה, הם היו כמו אפלטון,
אריסטו האלה? מי? זה היה יכול להיות. אז הם לא היו נקראים אבות בכלל. אתה מבין? הם היו נקראים רק אברהם, יצחק ויעקב. בדיוק. כמו שהיה אריסטו, היה גם אברהם. נכון? לא. כל הגדולה שלהם זה שהם אבות. וגם במהותם הם היו אבות, זה לא במקרה הם היו אבות. כי ידעתי, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני יודע שאברהם הוא מחנך. אברהם הוא כל כולו בית, הוא משפחה. הנה בפרשה שלנו, זה אחד המקומות שזה בא לידי ביטוי בצורה הכי חזקה. יעקב אבינו הולך להקים משפחה. הוא זוכה להתגלות האלוקית של סולם מוצב ארצה. בית אלוקים, הוא קורא לזה בית אלוקים. הבית הישראלי זה בית אלוקים. הבית גם במובן של בניין הבית. כן? אנשים נבנים, אנחנו, האומה הישראלית היא מצטיינת במה? בזה שהיא בונה את המשפחות שלה. והבית אצלנו זה נקרא בית השם. כי אנחנו אומה שיש לה מסורת, ואצלנו המשפחה זה הדבר הכי קדוש, זה בית השם. בונים, האומה היא נבנית דרך התא המשפחתית. מבינים היום, מה זה כל כך חשוב היום להילחם על הנושא של המשפחה, שרוצים כל כך לסרס את זה, כאילו, בעזרת השם שום דבר לא יצלח, כל כלי קצר עלייך לא יצלח, זה רק, צריך להילחם, כי בסוף זה עושה הרבה נזקים, וזה מרחיק את הגאולה, כאילו, כל הנזקים האלה. זה עושה הרבה פאולים, הרבה וזה, אבל זה לא שזה משהו שבאמת יכול להצליח, זה לא יצליח. רק השאלה היא כמה נזק זה יגרום בינתיים. אבל זה ודאי לא יכול להצליח, זה גם נגד טבע האדם בכלל, זה משהו שהוא, זה כאילו להילחם נגד הטבע של המציאות. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אין לזה שום קיום לדבר הזה. אין לזה קיום אמיתי במציאות, אבל עדיין, אנחנו גם צריכים כאילו, גם אני תמיד אומר שאנחנו עושים את המלחמה הזאת, ולכן עם המון ביטחון, זה אורווה פרח הדברים האלה. זה סתם, זה מוכיח את עצמו, השקר הזה הוא יצוף. כמה זמן ייקח לו שהוא יצוף, זה לא משנה, זה משהו שהוא לא, אין לו, הוא לא מחזיק מים. זה שקר שלא מחזיק מים. שקר שאין לו רגליים. זה גל כזה, זה גל אחור שיחלוף, אבל לא סותר את זה שגם צריך לגרום לו לחלוף כמה שיותר מהר, כן? לא טוב שהדברים האלה, הדברים האלה הם יוצרים נזק, סתם מעכבים את הגאולה. רק רגע, עכשיו, איפה היינו? רק שנייה. אז זה מה שאמרתי לכם שמקרה, זה מאוד מאוד חשוב, לכן הוא מביא גואל לבני בניהם, כל הציפייה שלנו זה לא לחזור אחורה, אנחנו לא נשענים על העבר. אנחנו לא ארכיונים, אנחנו אנשי עתיד, ולכן הגאולה העתידית היא השאיפה שלנו. אנחנו כל הזמן המבט שלנו זה ביחס לעתיד, אנחנו לא רוצים לחזור לאחור. כל האבות הערכם זה שהם היו מנוע לעתיד, לכן ברור לנו שאנחנו זה נקרא ציפיית ישועה, נכון? שאדם מצפה לגאולה ואדם מצפים לישועה, שאנחנו מאמינים שכל הזמן העולם מתקדם ועם ישראל מתקדם ועם ישראל הולך ויוצא לפועל ועם ישראל שחוזר לארצו אחרי 2000 שנות, זה יד השם העומדת מאחורי זה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. מה זה למען שמו? הרב אומר באיגרת תקנה שגם כשזכות אבות תמה, מביא גואל לבני בניהם, זה זכות אבות, מביא גואל לבני בניהם, ככה הרב אומר באיגרת. אבל אפילו כשתמה זכות אבות, הקדוש ברוך הוא מביא את הגואל, הקדוש ברוך הוא כל כך כרוך בנו, שם השם הוא כל כך חקוק בנו, אני השם אלוקיכם, מצידי, לכן מביא גואל לבני בניהם, גם כשאנחנו לא רואים, למען שמו. כי השם השם, ואנחנו זה ממש אחד. הקדוש ברוך הוא חקק את שמו בשמנו. בסדר? ככה הרב אומר באיגרת, על המשפט הזה. מביא גואל לבני בניהם, שיש להם זכות, אבל גם אם אין להם זכות, אז למען שמו הוא יביא להם גואל. כי העם ישראל, העם ישראל והשם, האומה הישראלית, ההיסטוריה הישראלית, והמגמה האלוקית בעולם זה אחד. זה אחד עם השם. בסדר? לכן זה נורא נורא חשוב הברכה הזאת. אתם מבינים? הברכה הזאת, אם אתה מתפלל אותה טוב, היא נוטעת בך המון המון ודאות של אמונה, גם בעם ישראל ובעתיד שלו ובגאולה שלו. כשאתה מבין מה זה שישראל וקודש הבריך הוא חדו, וההיסטוריה הישראלית והמגמה האלוקית זה דבר אחד, אז יש לנו, זה נותן לנו המון המון ודאות וביטחון. נכון, בסדר, יש קשיים בדרך, יש בחירה חופשית, ויש את כל הדברים האלה שמעכבים אבל עדיין זה היסודות האלוקיים של המציאות. אתה נפגש פה בברכה הזאת, ככה אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, דרך החיים של עם ישראל, דרך הוודאות הזאת של ההיסטוריה. ואנחנו יודעים שהכל הציפייה האדירה שלנו, לכן אנחנו גם, החיים של עם ישראל כל כך חשובים לנו, כן, ההיסטוריה הישראלית. אני לא חי את הדת שלי לבד, כאילו אני בפינה שלי, רק יש לי את השיח שלי האישי עם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אנחנו חיים את הכלל, חיים את האומה הישראלית, את ההיסטוריה הישראלית. זה הקשר היותר. מי שאת זה שוכח, הוא שוכח גם את עצמו, גם לא נשאר כלום. בסדר? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה. באהבה.
איך למען שמו זה?
מה?
איך למען שמו?
כן, כי זה מצידו. מצידו.
הסברת על האהבה או שעל האהבה
זה? כן, רק אז ככה, אז הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מה הכוונה באהבה? באהבה זה בהתאמה, כאילו. זה המטרה, כאילו, זה אהבה בגימטריה זה אחד. שבאמת, שהגאולה היא תופיע את האחד שיש בין השם לבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. בהתאמה, בהרמוניה, אנחנו יודעים שזה האמת האחדותית הזאת יצא לפועל. וכל ההיסטוריה שלנו היא ציפייה עצומה, והיא דרך עמוקה שהולכת ומבררת את האמת הזאת והולכת להוציא אותה אל הפועל, במציאות, בעולם, בהיסטוריה. אנחנו מאמינים שזה קורה כל הזמן. מביא גואל, זה קורה כל יום, כל הזמן. בסדר? בואו רק תנו לי לסיים, כי אנחנו צריכים לסיים, בסדר? מלך עוזר, עכשיו פה אנחנו, יש פה כמה תארים של עזרה. מלך עוזר, הוא מושיע, הוא מגן.
אוקיי?
זהו, זה מעניין, פה אין את זה, מלך רחמן או משה?
יש מלך חוזר ומושיע ויש מלך חוזר ומושיע.
מה?
אצל השכנעים זה לא מלך חוזר ומושיע.
מלך חוזר הוא מושיע או מגן? כן, הוא מושיע. מה, בלי וב כאילו? מה יכול להיות שלפעמים בספרד זה גם הוא מושיע? מלך חוזר הוא מושיע או מגן? מלך חוזר, וכולם זה ככה, ככה אני רואה פה. אבל יכול להיות שיש לפעמים גם סידורים אחרים. אמרתי לכם, זה לא מדע מדויק מה שיש פה, בסדר? לא חייב להיות שזה מדע מדויק. תבדקו תמיד. יש גם לפעמים בתוך כל עדה, יש לפעמים גם פה, שם איזה וב פה, עם וב שם, או דברים כאלה, שינויים קטנים. אתה יודע שמה, זה טוב לדייק תמיד, כי באמת בסוף אתה רואה שכן דיברו על הדברים האלה. אתה בא לברכת לירושלים עירך. למה, מה זה וב החיבור הזאת? למה לא להתחיל לירושלים עירך והחיבור? מה זה ולירושלים? זה דרשות על הוו הזאת. כן? גם וו וכל דבר קטן. לא משנה, בואו רק נעניין. אז יש פה, שימו לב, יש פה עכשיו רצף של ביטויים שהם בעצם, המחנה המשותף שלהם זה הגנה, עזרה. כתוב ככה, שעוזר, מה זה עוזר? זה מצב, זה המצב היותר פשוט, שאדם עושה משהו בעצמו, והקדוש ברוך הוא רק מסייע לו, נכון? זהו זה. אחר כך הוא מושיע, זה אחרי שכבר קרתה הצרה, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. מגן, הוא מגן עליו מראש. אתם מבינים, כל ככה מסבירים המפרשים, שכל דבר פה זה כאילו מוסיף על גבי אז, זה צורות או צורות שונות של הגנה, צורות שונות של איך שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
מה, אתה יכול לחזור על זה שוב?
כן. עוזר, זה הכוונה, אנחנו עוזרים לעצמנו, ורק הקדוש ברוך הוא מצטרף לעזור לנו, נכון? עוזר, זה נקרא לעזור למישהו, נכון? אחר כך מושיע, הכוונה, אתה כבר נמצא, הוא אפשר לך ליפול לצרה, אבל אחר כך הוא מחלץ אותך ממנו, נכון? ויש גם מגן, זה הכוונה נותן לך הגנה מראש, לא ליפול בכלל, אוקיי? אז זה צורות שונות של איך הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו את הטוב שלו ואת ההגנה שלו, בסדר? אבל מה כתוב בסוף? ברוך אתה השם, שני דברים יש פה. קודם כל יש פה את המגן, וגם מגן אברהם. כתוב במפרשים, מגן אברהם זה כמו תואר. זה תואר של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה לא רק פעולה, אלא זה תואר אלוקי. הקדוש ברוך הוא נקרא מגינו של אברהם. כמו מגן דוד, יש גם מגן דוד. הקדוש ברוך הוא מגינו של אברהם. הכוונה הקדוש ברוך הוא זה כמו להגיד נצח ישראל. מגן אברהם זה כמו להגיד נצח ישראל. פה זה לא פעולה כמו קודם, מלך עוזר ומשה ומגן, אלא הקדוש ברוך הוא זה התואר, זה התואר האלוקי. השם מה הוא? הוא מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא ההגנה המוחלטת של אברהם. הוא כמו המגן שלו. אנוכי מגן לך כתוב. זה מהתורה זה כתוב. אנוכי מגן לך, אני המגן שלך. הקדוש ברוך הוא שם את עצמו עלינו, והוא בעצם מערך את ההגנה שלו. הגנה מוחלטת, הגנה אלוקית, טוטלית. שמירה, שומר ישראל.
זה הבטחה של נצח ישראל.
כן, הבטחה אלוקית, נצח ישראל, זה כמו להגיד נצח ישראל. ולמה דווקא אברהם? למה דווקא? כמה סיבות שיכולות להיות למה דווקא אברהם? בסדר? סיבה אחת, שאברהם אבינו, הוא היה הראשון, נכון? אחד היה אברהם. הוא יצר את כל המהפך. אני חושב יש לי סיבה שאני פעם חשבתי עליה, ויש לי כמה הוכחות לזה. אני טוען שהתפילה, יש לי עוד סיבה, וכל הדברים אולי אמיתיים. קודם כל זה גם לשון הפסוק, אנוכי מגן לך, דווקא זה נאמר לאברהם אבינו. טוב, אז תשאלו, אז למה השתמשו במגן, בסדר? אז אני אומר משהו כזה, יש לי איזה רעיון, ואני חושב, התפילה, בגלל שהיא עבודה שבלב, התפילה השתדלה מאוד לתת מסרים פשוטים ולא יותר מדי מסובכים. כי זה עבודה שבלב, זה לא עיון, זה לא עיון, זה לא לימוד תורה עכשיו. מבין כל שלושת האבות, יש לי עוד כל מיני הוכחות לכיוון הזה, מבין כל שלושת האבות, האב היותר פשוט שהכי קל להזדהות איתו כאילו, שהוא הכי פחות צריך כאילו להעמיק כדי להבין את עניינו, זה אברהם אבינו. לכן הוא הכי מתאים לתפילה כאילו. זה לא אומר שהוא יותר עמוק מיצחק, אבל הוא הכי מתאים לתפילה. כי אם אנחנו מחפשים כאילו איזה מודל כאילו יותר פשוט להזדהות כאילו מבין שלושת האבות, אז אין ספק שזה אברהם. מה? נכון, כן.
הוא בחיר האבות?
המעמד השם מגן אברהם?
זהו חבר'ה, סיימנו, בסדר?
המעמד השם מגן אברהם?
מה? מה, אמרתי בהתחלה כאילו?
עכשיו, כן.
עוד פעם. הלו. אמרתי שמסבירים שהקדוש ברוך הוא מגינו של אברהם, הוא כמו ממש ה... זה שם עצם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרח את עצמו עם אברהם. הקדוש ברוך הוא לא, זה לא פעולה, הוא לא מגן על אברהם. אלא זה תואר אלוקי, מגן אברהם.
מה הכוונה?
כאילו הקדוש ברוך הוא, חלק מהתכונותו, חלק מתכונותיו כבורא בעולם, זה שהוא שומר ישראל.
מגן אברהם זה שומר ישראל.
כן, כמו שומר ישראל. טוב חבר'ה, אני צריך ללכת, יש לי שיעור.